התפיסה לפנימיות הדברים.
אמרנו שיש תחנות.
מה זה השלב של והתפילות של הילד שלי? מלמעלה למטה, זה לא מלמטה.
קודם כל יש חזרה לארץ, נכון? אתם זוכרים את הפסוקים? קודם כל יש חזרה לארץ ישראל. החזרה לארץ ישראל היא שלב חשוב מאוד. השלבים היותר מתקדמים, כשאנחנו מדברים על תהליך, כן, שהוא בעצם הולך מהמגרש המאוד גשמי אל המגרש הרוחני. זהו תהליך הגאולה. כלומר, הגאולה לא צומחת ממעלה למטה, אלא ממטה למעלה, מהחוץ כלפי פנים. אז כל התהליכים שבעצם מגלים את הגאולה, כן, גאולה זה לגלות, כן, לחזור בעצם לפנימיות הדברים, מהחיצוני. בואו אני אתן לכם ציור. הקדוש ברוך הוא הכי פנימי, והוא בעצם בבריאה של העולם ברא וברא 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 וברא, זאת אומרת זה חוץ 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 חוץ. וכל תהליך הבניין הוא בעצם חזרה, פנים 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 פנים. זה בדיוק כמו שקורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הוציא מהפנימיות שלו, מהאלף שלו, לבית, לגימל, לדלת, להי, ואנחנו חוזרים מהתו אל השין, אל הרש, עד האלף. זה נקרא תשובה, תשובה מלשון לשוב, לחזור. כלומר, זה חזרה למקור. אז הגאולה חייבת לבוא מהכי רחוק, מהכי חיצוני, אל הכי פנימי. בסדר? עכשיו, מה קורה כשאני הולך מהכי חיצוני להכי פנימי? כל פעם שאני מתקרב למדרגה פנימית, מה קורה? מתגלה כוח פנימי. אז יש לך כבר תשובה לשאלה שלך. כלומר, אם אני מתקרב לפנימיות, אז אני אמנם בא מהחוץ לפנים, אבל כל פעם שאני עושה עבודה להתקרב לפנים, אותו פנים שאני נוגע בו עכשיו, הוא מתגלל אליי. אז כמה שאני חודר יותר ויותר אל כיוון הגאולה, אני מגלה פנים, פנים, פנים. כלומר, באלף השביעי, שאני אהיה בתוך הגאולה, אז הפנימיות הגדולה ביותר שתופיע. ואנחנו קוראים לזמן הזה שבת. כלומר, אנחנו הולכים מהחול אל הקודש. מהדבר הכי רחוק, מהבריאה הכי רחוקה, כן? אל המנוחה. ואז התהליך הזה של החזרה שלנו בעצם גם כן מחזיר אותנו אישית ואת העולם כולו למדרגה הרבה יותר פנימית. אז אל תתפלאו אם הדורות שאנחנו חיים בהם יש חיפוש של כל מיני דברים פנימיים בכל תחום. אם זה ברפואה, אם זה במדע, אם זה בתורה, אם זה לא חשוב, כן? היום אתם הולכים לתל אביב, זה רק שדנאות של לא יודע מה, כל פנימיות ודברים, לא... איפה זה צץ כל הדברים האלה? ולאו דווקא דתי, כן? אבל יש חיפוש אמיתי של תוכן. וזה בריא מאוד, כי זה מראה על דור שרוצה פנימיות. כמובן צריך להדריף, צריך לתת כיוון, כן? לכוון. אבל הרעיון הכללי, המשיכה הזאת, הנטייה הזאת היא נטייה טובה. לא צריך לשבור את הנטיות שלנו. כן, לפעמים שואלים, כן, אבל יש תאוות, איך נלחמים נגד התאוות? אז בתורה הגואלת, כן, של התורה של הרב קוק לא נלחמים נגד התאוות. כן, אנחנו לא נלחמים נגד תאווה. תאווה זה טוב, כי הגוף כדי לפעול הוא צריך את התאוות האלה. הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף עם התאוות האלה, וזה דבר בריא של כל התאוות של הגוף. רק מה? צריך להביא, לגלות עם הכוח הזה את הקדושה שמסתתרת בתוך כל דבר. כלומר, אל תוריד את הכוח של אל תקלקל את האנרגיה הפנימית בעצם, רק תגלה את הרובד התוכן שיש בפנים. כן? אז אני רק רוצה לקרוא לכם את הנה השלב הראשון, אז ולקחתי אתכם מן הגויים, כן? זה השלב הכי רחוק, כן? וקיבצתי אתכם מכל הארצות, מתקבצים, והבאתי אתכם אל אדמתכם. זה דבר ראשון, זה לא כתוב אצלכם, אני רק קורא את הפרק ביחזקאל בתנ"ך, פרק ל"ו, כלומר, מהחוץ לפנים. הדבר הראשון, כדי להתחיל לעבוד בכלל, זה להיות במקום הנכון. זה כאילו אומרים לך עכשיו תבנה, לא יודע מה, תבנה בית. אתה מתחיל לבנות את הבית, אתה לא שואל איפה. ואחרי זה אתה רוצה להביא טרקטורים כדי להביא אותו מהמקום שבנית אותו למקום הנכון. זה לא עובד ככה. אתה צריך לבנות יסודות במקום ששם אתה בונה את הבית. אז קודם כל, והבאתי אתכם מאדמתכם. זה דבר ראשון. אחרי זה וזרקתי עליכם מים טהורים. כלומר, יש ניקיון, כן? ותהרתם מכל תומעותיכם ומכל גילוליכם, אתהר אתכם, אני מוסיף אור, כן? תשימו לב, השיטה פה זה לא להוריד רע, זה להוסיף אור. אנחנו לא מטפלים ברע, אנחנו רק מוסיפים אור. זה שיטה אלוהית, זה לא אנחנו המצאנו, כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא לא נלחם נגד הדברים, כמו אנשים חיים כל החיים שלהם, איך לברוח מזה ואיך לברוח מזה, ואיך לברוח מהתאווה הזאת, ואיך לברוח משם, כן? פה זה לא ככה, הקדוש ברוך הוא מוסיף, הוא רק מוסיף. מוסיף אור, מביא, נותן כיוונים. ונתתי לכם לב חדש, כן? ורוח חדשה אתן בקרבכם, אנחנו מתקדמים, כן? עכשיו, והסירותי את לב האבן, אז איך הוא מסיר את לב האבן? זה לא שהוא לוקח את לב האבן ומוריד אותו. פשוט מאוד, הוא שם, כן, הוא נותן לב אמיתי, ואז לב האבן בעצם מבין. ועוד פעם, זה לא הדבר שיוצא ממני. שום דבר לא יוצא. אין רע בעולם. יש רק חוסר טוב או מיעוט טוב. מיעוט הטוב זה הרע. כלומר, כשאני מתייחס ואני לא עושה טוב, כן? איך אני יכול לא לעשות טוב, למשל? איך עושים רע? או איך לא עושים טוב? פשוט... מה זאת אומרת? אין דבר כזה רע.
זה שכינה,
דברים שהם נקראים רע. למה? מה, 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 מה הבסיס לכל הדברים הרעים? מה? מספיק טוב, על מה זה הטוב? זה פרטיות. כשאדם מוציא את עצמו מהאלוקות והוא בעצם עושה את הדברים בשביל עצמו, הוא בעצם עושה את הדברים, זה הכל הופך להיות דבר אינדיבידואלי. והאינדיבידואליות הזאת היא בעצם הרע. זה לא דבר רק שלעצמו, רק זה חיסרון בקשר שלו לטוב. אז איך הופכים מרע לטוב? פשוט תקשרים יותר ויותר לכלל ישראל. כדי להיקשר לכלל ישראל צריך לחזור לארץ, צריך לחיות עם ישראל, צריך להילחם בשבילו, צריך לדאוג בשבילו, צריך לשמוח איתו. כל הדברים האלה מחברים אותנו לכלל, וזה בעצם עושה אותנו פחות ופחות רעים, יותר ויותר טובים. אז הרע לא קיים, אלא הוא ההתרחקות מהטוב. מה זה גיהנום לפי זה? מה זה הגיהנום? מה? מה, איזה תשכול?
הוא לא
מסובב,
לא
מסובב
לאחד,
לעם
ישראל,
להסמיע עליו. אבל אם הוא כיף לו ככה. מה זה גיהנום? גיהנום זה להבין את מה שעכשיו הסברתי לכם, ולא לעשות את זה. כלומר, מראים לכם את הסרט הנכון, ואומרים לכם, הנה, ככה היית צריך להיות, ועכשיו אתה אומר, טוב, בסדר, הבנתי, אבל עכשיו לא, זה מאוחר. כלומר, הפער בין המצוי לרצוי, זה הגיהנום. אני מתרגם במילים יותר פשוטות, כן? אם אתה רוצה להגיע לאור גדול ולא עשית מספיק עבודה, אתה צריך להגיע ל-100, עשית 30, יש לך גיהנום של 70. בסדר? כלומר, כמה שאתה תתקרב יותר למה שאתה בפנים, לאמת, למאה, כן? אתה בעצם תגלה את הגן עדן. וכמה שיהיה לך פער בין מה שאתה היום לבין מה שצריך להיות, הפער הזה, כן, הוא נותן לך את הדאגות, את כל החיסרון. החיסרון הזה זה הגיהנום. מה זה גיהנום? גי זה... זה מין ודי, זה חור, זה בור עמוק. אז זה הבור, זה הפער שבין האדם לבינו. כן? כי הפנימי שלנו, התוך האמיתי, הפנימי, הכי פנימי, זה האור האלוקי. האלוקות שבי, זה הטוב. כן.
ואתה יודע שזה ממש מקשה לך, אתה מאוד עייף ואתה מאוד רעב, אז אם אני עכשיו דואגת לעצמי אז אני אשאר בבית ואני אמרוח, ואם אני דואגת לכלל אז אני אצא ויעזור, ויש פה איזשהו ביטול עצמי שאני בעצם פוגעת בי בשביל לעזור.
נכון, צריך להיזהר, ואהבת לרעך כמוך. אם אתה פוגע בעצמך כדי לעשות דבר טוב לאחר, אז פגעת במישהו, זה בעצמך. גם זה אסור. למשל, אדם שאומר על עצמו, כן, אני אפס, אני כלום, אני זבל בעולם הזה, כן? מה הוא עושה? תלוי מי הוא. למשל, אם רב גדול, היה רב כזה. כן, היה רב כזה שיצא מכל מיני מקומות והיה אומר על עצמו שהוא כלום, שהוא אפס, גדול מאוד. בא תלמיד ואמר לו, כבוד הרב, אתה עושה לשון הרע על תלמיד חכם. עוד יותר גרוע. לשון הרע על תלמיד חכם, על עצמך. והרב הקשיב לו, והוא כתב אחרי זה שיעור, כן? אמרתי היום לשון הרע על תלמיד חכם, כי הוא תלמיד חכם. ואם הוא אומר רע על עצמו, הוא בעצם מקלקל את האלוקי שבו. זה לא חשוב אם זה אני או אתה. כן? אז הדאגה לעצמך היא דאגה חשובה. אדם שלא דואג לעצמו, והוא לא אוהב את עצמו, אז הוא לא יכול לאהוב אחרים, הוא יעשה את זה בכוח.
זה אגואיזם?
לא, 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 זה לא אגואיזם. יש מינימום של פרטיות. למשל, אם אני מרוויח 100 שקל, אני לא יכול לתת 80 שקל לצדקה. למה? כי אני פוגע במשפחה שלי. וזה דבר שהוא אסור. כלומר, אתה צריך לדעת איפה האיזון של כל דבר ודבר, כדי שאתה תחיה טוב וגם תוכל לתת צדקה. אבל אם אתה לא עושה את זה בצורה כזאת, אתה פוגע קודם כל בקרובים שלך, או בעצמך. ואחרי זה אתה פוגע גם כן באחרים. כי אתה לא שלם. אתה לא יכול לתת כשאתה לא שלם. אדם שמרפא, כן? אם יש רופאים, לא ניגשים לרפא בצורה, נכנסתי לקליניקה שלי ואני מתחיל לקבל חולים. אנשים שעושים עבודה כזאת, הם בעצמם הופכים להיות עייפים מאוד. למה? כי הם לא יודעים לעמוד על הבסיס האמיתי היציב שלהם. כלומר, כשאני ניגש לרפא חולה, אם אני לא, אני בעצמי מבוסס טוב על הקרקע, כן? אני לא יכול לטפל בחולה. כי המחלה שלו חז ושלום מערערת את היציבות שלי. אני צריך קודם כל לגשת לחולה ביציבות חזקה מאוד. וכשהיציבות שלי חזקה מאוד, אני יכול לטפל מתוך הכוח שלי לטפל בחולה. אבל אם אני ניגש בגלל שלמדתי רפואה וזה רק השכל שלי שמטפל בחולה, הגוף של אותו רופא הופך להיות הוא בעצמו חולה. ואנשים לא יודעים את זה. מי שלא לומד גם תורה, הוא חושב שרפואה זה רק לימודים, זה 15 שנים של לימודים, הוא לא מבין שהוא פוגע בעצמו. ואז יש לו מחלות נפש, יש לו חולשות נפש, יש לו עייפות, יש לו דיכאון, ויש לו כל מיני דברים, והוא רופא, מומחה גדול. למה? כי הוא בעצם מתעייף. האמת שאדם לא צריך להתעייף. כמה שאתה פחות מוציא מעצמך, כמה שאתה פחות מתעייף, כי זה לא אתה. אם אתה מעביר את האלוהי דרכך, אתה לא עייף. אם אתה מוציא מעצמך, אתה מתעייף, חוץ מזה שאתה גפת. בסדר? אז אדם בעצם, כמו שאמרתי לכם, כמה שיעורים, כמה שאני יותר מעביר דרכי, ואמרנו שזה נקרא מאמין, אני יותר ויותר מאשר, אז אני יותר ויותר מאושר. זאת אומרת שאחרי הלימוד אני במצב רוח ובכוח הרבה יותר חזק מאשר לפני השיעור. לא מדבר למי שמקבל, מדבר על עצמי אפילו, שאני מעביר את השיעור, כן, אחרי השיעור אני מרגיש הרבה יותר טוב מאשר לפני. למה? כמה שהאור האלוקי עובר דרכי כדי להשפיע את השיעור הזה, אז בעצם אני יותר ויותר חי, יותר ויותר בריא. אבל אם אני מוציא את השיעור מעצמי, דבר ראשון זה גאווה, כי אני משתמש במה שאני קיבלתי ואני לא צינור, באותו רגע אני מתרוקן תוך שעה, שעה וחצי מכל מה שיש לי, ואחרי השיעור אני נופל כמו זבל. נכון? אז זה בעיה, וזה בכל התחומים. אז איך הופכים להיות צינור? כן? פשוט מאוד, קודם כל עובדים, עובדים על, על מודעות, שאני לא בעצמי הדבר הזה, שכל מה שיש לי, כן? לך אני אדוני המלך וכל אשר לי. זה הביטוי של החסידים. לך אני אדוני המלך וכל אשר לי. כלומר, אני צריך להבין כל רגע שאין לי שום דבר מעצמי. ואפילו שאני לא אומר שאני אפס, אני אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לי כוח להיות צייר טוב. אני צייר טוב, אבל זה לא ממני. זה ממנו. אני לא מזלזל ביכולת, אני לא אומר לשון הרע על עצמי, אני כלום, אני אפס, אבל מיד צריך להגיד שהוא נותן לי את הכוח, כי לא, זה לא מעצמי. ואז הבריאות שלי היא הרבה יותר ויותר חזקה, היא איתנה, כי אני לא מוציא כלום בעצם העייפות, זה לא עייפות. אז אתה אולי מרגיש מין, השתמשו בי, זה כמו איזה צינור שעבר בו הרבה 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 שפע, אז בסוף הסמינר זה קצת כזה, כן, למרות זאת זה עבודה, כן, להעביר. אבל הוא חי יותר. אחרי מנוחה קטנה, הוא כבר, כן, פשוט הוא עלה למדרגה יותר גבוהה. אז הוא חלש מהמדרגה הגבוהה, ולא שהוא חלש בעיני. בסדר? אז אנחנו אמורים להיות מהתורה שאנחנו לומדים הרבה ויותר ויותר בריאים. כמה שהאדם לומד יותר תורה ומקיים יותר את התורה, הוא יותר ויותר בריא. כמה שהאדם יוצא מהתחום הזה של הקודש, אז הוא יותר ויותר חול. כן, המבדיל בין קודש לחול. חול זה שורש המילה חולה. כן, מתחילים בחול ואחר כך הופכים להיות חולים. כן? אז אנחנו צריכים לדעת, ואז נתתי לכם לבשר, ואת רוחיתם בקרבכם, ותשימו לב, בשלב האחרון האחרון של הגאולה, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו. כלומר, הפן הדתי הוא רק בשלב האחרון של כל החזרה הזאת. כלומר, אני לא מבקש ממך להתחפש, ולהופיע כאדם דתי בשלב הראשון, זה לא כל כך מעניין אותי, רפך מה... החזרה בתשובה הדרסטית של היום, של לפחות תצא מפה עם איזה כיסוי ראש וזה יתקן לך את החיים. אני פה אומר הפוך. אני אומר, הכיסוי ראש שלך צריך להיות בפנים, והוא יופיע לאט 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 לאט, וביום מן הימים הוא פתאום יופיע על הראש שלך. הוא יצא מבפנים. כיסוי כזה אתה לא תוריד אותו אחרי שבוע. הכיסוי הראשון, כן. אתה תשים אותו שבוע, אחרי שבוע, שבועיים, שקצת חזרת לחיים שלך, הכיסוי תוריד אותו. אבל אם הכיסוי צמח מבפנים, והכיסוי הזה הגיע לבשלות כזאת, שאתה מוציא אותו ושם אותו על הראש, כן? הכיסוי הזה הוא אמיתי. היית אדם אמיתי, לא התחפשת. בסדר? אז כל השלבים האלה זה שלבים של בניין. אז הגאולה היא תמיד מהחיצוניות, חזרה לפנימיות. כמה שאנחנו מגלים יותר ויותר פנים את מה שאנחנו באמת, כמה שאנחנו יותר ויותר נגאלים. אני צריך לגלות את הזהות האמיתית למי שייך כל דבר. הרי אין דבר בחדר הזה שאין לו שורש רוחני, נכון? אתם מסכימים או לא? כן. למה כן? תני לי דוגמה.
בחדר הזה?
כן. לא, אני לא מדבר על האנשים. מה? מה זאת אומרת? בלי נשמה, אל תיכנסו לדברים דתיים. מה? למה? תחשיבו פשוט. השולחן הזה, אדם חשב, תכנן, צייר, נכון? בלי להיכנס לרובד הדתי. יש מתכנן לשולחן הזה? הוא עבד עליו שעות, נכון? הוא השקיע בו אהבה, נשמה, סרטט אותו במחשב, שעות, מחק, בנה, מחק, בנה, אחרי זה הוציא, ואז שהתקבל לשולחן שלו מאלף שולחנות אחרים שאחרים עשו, אז הוא הצליח להגיע לאותו חנות, ומאותה חנות קניתי. יש מחשבה, יש הרבה זהה מאחורי השולחן הזה, נכון? ואחרי זה לקחו את העץ, ועשו אותו, ותכננו אותו, והכי עשו ככה וככה, זה רוחניות של העץ, זה מחשבה. כל ספר שכתוב פה, כמה שעות השקיעו בו כל מי שכתב, וכמה מחשבה, הדלת שאתם רואים מאחריכם, גם כן אותו דבר, אדם ביצע את זה, התכנון, האבנים, הדריכל, מפות, וזה, איפה לשים כל שקע, כל דבר, נכון? הנה, אתם רואים, כל החומר הזה מלא כוח אנרגטי של אנשים. אתם מרגישים את הכוח הזה שהיה מאחורי זה? אנחנו לא מרגישים, נכון? רק כשאני אומר, אז המודעות מרימה אתכם לרמה של הרגשה. אז אנחנו צריכים לדעת. אני צריך להיכנס למקום ולהגיד ולחבד. אתה יודע איזה מעמד שיש כאן? שכל דבר ותבר, לתכנן משהו, לתכנן בניין, המאמץ הזה אני צריך לחוש אותו. כשאני חש את זה, אני מתחיל להבין שאין דבר שהוא באפתם ככה. הכל בא מהרוח, ואחרי זה זה הופך להיות גשמי. משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. זה הברכה שאנחנו אומרים. כלומר, אם יש ענן מעל מודיעין, וכאן אין עננים, תוך 10 דקות, עם קצת רוח, הענן הזה שמעל מודיעין מגיע לכפר, נכון? ובכפר יורד גשם. גשם כשמו, כן הוא, גשמיות. מי הביא את הגשם הזה? הרוח. מעניין, דבר מאוד גשמי שהרוח מביאה. אז ככה זה בחיים שלנו. הדברים הגשמיים הם קודם כל רוחניים. הם קודם כל נשמתיים, רק הם מתגלים החוצה. ואז אנחנו רואים את התוצאות בחוץ, ולא יודעים לקשר לתוצאה ולמחשבה. זה חשוב מאוד. וככה זה הבניין של החיים שלנו. עכשיו, מה אני עושה? אני לוקח את הספר הזה, שהוא בינתיים רק דפים, ואוסף של דפים בשבילי, ואני מנסה לחדור מן החוץ לפנים. זה בדיוק תהליך הגאולה. ואני חודר אל תוך האורות, אל תוך הספר. וכל מילה אני פותח אותה ונכנס למחשבה של הרב זצל וכו' 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 עד שאני מגלה את האורות שהוא דיבר עליהם, למה הוא קרא לזה אורות? אבל אם אני נשאר ברובד החיצוני ולא חודר פנימה, אז אין לי תשובה. מה זה בעל תשובה? חשבתם על המושג? מה זה בעל תשובה? זה שהיה לפני זה בעל שאלה. אם אין לו שאלות, אז אין לו תשובות. כן? אז בעל תשובה זה שהוא בעל שאלה לפני זה. אבל אם הוא לא יודע לשאול שאלות, או הוא הפסיק לשאול שאלות, אז הוא בכלל לא בן אדם. אדם שלא שואל שאלות הוא לא אדם. כן? מה זה שאלה? מה? מה זה 45? זה בדיוק הגמטריה של המילה אדם. האדם זה שאלה אחת גדולה. אם הוא מפסיק לשאול שאלות הוא חולה. אז לפני הבעל תשובה יש בעל שאלה. וכדי לשאול צריך לדרוש, לכן הולכים לבית מדרש. שם דורשים. אני דורש, תתנו לי עוד. אני לא מבין, לא מבין את זה, לא מבין את זה. מה אתה אומר? תסביר. אז זה הכוח של הבניין. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. זו הרוח הלאומית המתחדשת בנו אחרי מאות שנות גלות. מה, זה לא פשוט התהליך הזה. התהליך הזה ארוך, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, ואנחנו כבר לא חיים כפרטיים אלא כלאום, והלאום הזה הוא בעצם מקרב אותנו יותר ויותר לגאולה. כי מה זה להתחבר מן הפרט לעם? הרי כשאני חוזר לארץ ישראל אני מתחבר לעמי, נכון? אז זה בדיוק מה שאמרתי לכם מקודם. זאת אומרת, להתחיל מן החוץ, שזה הפרט, ולחדור לפנים, שזה העם. עם ישראל יותר פנימי מהפרטים שלו. אתם מבינים את זה, נכון? הרובד הכללי של עם ישראל זה הנשמה, אנחנו חוזרים לנשמה. כמה שאני יותר מתחבר לעם ישראל, כמה שאני יותר עמוק, אני חוזר מן החוץ לפנים. נולדות בנו הרגשות לאומיות, אז מה אני מתחיל להרגיש? דברים שלא הייתי מרגיש לפני זה. הרגשה לאומית, שאני לאום. כן, שאני שייך לכלל אחד גדול, ואני אומר, אני רק ענף מאותו כלל ענק. אז זה משמח, איזה כיף זה להרגיש שאני ענף משורש עליון כזה ולא איזה זרוק נקודה בחלל. ושאיפות לאומיות אשר אומנם מתבטאות בלשון של חול. ההתחלה זה לא מתבטא בלשון של קודש, אתה הולך לאיזה שיעור תורה, לא, זה הרגשה לאומית שמתבטאת אפילו בחולין, בדברים של חול, אבל נדחפות מהעומק של נשמת החיים המהירה של כנסת ישראל. מי דוחף את כל התהליך הזה? הקדוש ברוך הוא בעצם, מבפנים. יש מין מנוע ענק שדוחף את כל התהליך הזה. ואנחנו, כן, נכנסים אל תוך הרכבת הזאת, תוך הדחף הזה, מבפנים כלפי חוץ. למרות שאנחנו באים מהחוץ לפנים, אמרתי לכם, כל שלב בפנים מגלה את הפנים יותר. כן, למה הדבר דומה? למילוי כוס. אני ממלא את הכוס מהחוץ לפנים, אבל היא מתמלאת מן הפנים לחוץ. בסדר? אז יש שילוב בין, תלוי באיזה זווית מסתכלים על המציאות. אז אנחנו חיים מהכוח של כנסת ישראל. כנסת ישראל, מה זה? מה זה כנסת ישראל? זה הנשמה האלוהית של עם ישראל. זה לא כינוס וחיבור של כולם. בסדר? זה הנשמה, התוכן שלנו לפני שנולדנו בכלל. כלומר, האם נתחבר כולנו ונוכל לפברק לנו איזה כנסת ישראל? אין דבר כזה, אי אפשר. כנסת ישראל קיימת לפנינו, והיא קיימת גם אחרינו. כלומר, יש יהודים שחיים ומתים, אבל כנסת ישראל לא מתה. כשאנחנו אומרים עם ישראל חי, עם ישראל חי, אבל יהודים מתים. אבל עם ישראל לא מת, לא יכול למות. כלומר, אדם שהגיע למדרגה גבוהה כזאת, מה אומרים עליו? שהוא לא מת. יעקב אבינו לא מת. כך אומרת הגמרא. למה הוא לא מת? בגלל שהוא בכלל, הכלל לא יכול למות. זה כמו נשמה, ראיתם פעם נשמה מתה? אין דבר כזה, רק הגוף משתלק מהעולם הזה, כן, הולך קלה בקבר, אבל הנשמה שלו תמיד חיה. הרי אנחנו מדברים על אנשים שנפטרו, כאילו הם עדיין כאן. לשיעור לעילוי נשמת פלוני בן פלוני, איפה הוא? אין מה לדבר, כבר עלה, לא? הנשמה שלו חיה, היא רואה, היא בודקת, היא שומעת, הכל, רק אין לו גוף, אין לו את המעטפת. אבל הנשמה היא מאוד חזקה. הפך, תשאלו אנשים עד 120 שמישהו יקר עלך, הם מרגישים אותו הרבה יותר אחרי מאשר שהוא היה עם גוף. למה? כשהוא היה עם גוף, הגוף היה מעטה שמפריד. כשהגוף נעלם, הם מרגישים את הקשר הרבה יותר חזק, רק הם לא יודעים לבטא אותו בלשון אנושית, כן? זה קשה. אבל ההרגשה היא הרגשה של תמיד הוא כאן. כשהוא היה חי, לפעמים הוא היה כאן, לפעמים היה נוסע. אבל כשהוא לא כאן, הוא תמיד כאן. פרדוקס. כן, אז החיים שלנו צריכים לראות אותם בדבר שונה לחלוטין, והדור שלנו מסוגל היום להבין דברים כאלה. למה?
הדור שלנו.
עכשיו, הדור שלנו הוא דור של גאולה. אנחנו מאוד מאוד מתקרבים לגאולה, מאוד מהר. והגאולה שלנו, כן, רק להמחיש לכם. בצרפת יש רב אחד גדול, שהוא אחד מי שמעמיד את היהדות בצרפת, כן? עד שהגדולים בישראל, אפילו הרב מרדכי אליהו, אמר שכשאדם הזה הוא בעצם העמוד, כן? הרב הזה עכשיו עולה לארץ, כן? ולפני שהוא עולה, כן, הוא, כמובן כל האנשים שם כבר מתחילים להרגיש את הלחץ. אז התקשרתי לאחותי שלשום, והיא אומרת לי שרק בעיר שהיא גרה בה 450 משפחות עולות עוד חודש. זה עיר אחת. אתם יודעים מה זה 450 משפחות של יהודים שעולים? זה התרוקנות, כל העיר מתרוקנת. ואז אחד מהאנשי העסקים שם הלך לראות את הרב, כן? אז אחד מהאנשי העסקים בא ואומר לרב, תגיד לי כבוד הרב, באמת זה כל כך דקור, צריך ללכת? כן? אז הרב אמר לה, אם תעלי ב-2006, תעלי בשמחה. אם תעלי ב-2007, אני לא בטוח כבר. ב-2007 זה מחר. כלומר, זה לא איזה בן אדם רגיל, אני אפילו לא רוצה להגיד את השם שלו, כי הוא אחד מהענקים היום בעולם. צדיק, ממש אחד מה-36 צדיקים שיש בעולם.
כן.
זה לא שהוא החליט. הוא אמר להם, יש שלבים, הוא יודע דברים, זה אדם שיחיה מתים. ממש מסוגל להחיות מתים. היה נשאר עם ילדים קטנים שאחד ושלום נפטרו, נשאר איתם לילה שלם בבית חולים, חוזרים לחיים בבוקר, יצא מהחדר עם חיים. דברים אמיתיים, זה לא סתם, אחד גדול מאוד, גדול, כן? והוא עכשיו עולה, זהו, עולה. כל האנשים, כן, אני לא אומר לכם מה הולך שם, איזה מין...
זה עלה, זה נשאר.
מה? בסדר, כי אני לא רוצה גם כן ל... קודם כל אתם לא מכירים אותו, אז סתם להגיד שמות זה לא זה, אבל כשתראו אותו יום אחד בעזרת השם, כנראה שגם כן שמו יתגלה יום אחד יותר ויותר, אז נבין את הדברים. אבל על כל פנים, כן, הבניין הוא בניין כזה של חוץ, כן, חוץ שחוזר לפנים, זה אותו דבר, כן, חוץ לארץ שחוזר לפנים. הכל באותו תהליך, ופה לאן אנחנו מתקדמים? לירושלים, ולבית המקדש, כלומר מהחוץ לפנים. למה לא בונים את בית המקדש היום? כי זה טיפשות, אי אפשר לבנות בית המקדש, כי אנחנו עדיין לא ברמה. כלומר, אנחנו בתהליך שמן החוץ לפנים. אז עלינו לארץ ישראל, זה כבר דבר גדול. מארץ ישראל אנחנו נעלה לירושלים, זה כבר דבר גדול. מירושלים אנחנו נעלה להר הבית, זה יהיה עוד יותר גדול. מהר הבית לבית המקדש, הכל הולך לכיוון הפנים. זה מה שאני אומר, הפנימיות שלהם, כן, תתגבר יותר ויותר, הם עולים. אני שואל אותך שאלה, את אותו בן אדם שהיית לפני 10 שנים? התקדם, נכון? ברוך השם. מה עשית? תהליך שמן החוץ לפנים. גם אני. וכל אחד פה. כל אחד חוזר ועולה. אז הנה, את גרה בארץ ישראל, לכאורה אין לך כבר מה לעשות. הפוך. במקום עלייה כזאת, עשית עלייה כזאת. יש גם עליות שם, אז תדאגי. כן? כלומר, יש עליות. נכון. מותר לו. הוא שואל. אם הוא שואל באמת, אז תהיה לו תשובה בסוף. נכון, וגם תהליך. יכול לברוח קצת, יש, לא מרגישים טוב ברכבת הזאת, כן? רוצים לצאת, יוצאים, כן? נזרקים החוצה, ורואים שהרכבת מהר. זאת אומרת, וואי וואי, אם אני אפשפש את זה, אז הוא חוזר מהר לרכבת. לא חשוב, לא חשוב. כיפוץ, זה כיפוץ, כיפוץ אמיתי. מותר להם. תני להם להגיע לבד, בלי כפייה, בלי כוח. בלי לשכנע, כאילו אני יודע הכל, ואף אחד לא ילמד אותי, כן? הרבה הרבה ענבה, הרבה ענבה. ולתת לאנשים את הזמן שלהם, פשוט כמה שיותר לשדר קודש, כן? לתת אפשרות גם כן להביע, כן? מי שלא מסכים ולשאול שאלות והכל. אבל לשדר קודש, כי זה הפנים, זה הפנים שמשודר היום, כן? וכמה שיותר יקלטו את הפנים הזה, כן? אז חוזרים לשידור. והשידור הופך להיות שידור ישיר כבר היום. זה שידור פנימי וישיר, כי אנחנו חוזרים ליושר. תבינו, יש יושר או כפייה, ככה זה עובד. או יושר או כפייה. כפייה זה בכוח, ויושר זה כשאתה מגלה את הקו האלוקי שבכל דבר. זה נקרא יושר, זאת אומרת, טבעיות. אתה מגלה את הטבע האלוהי הישראלי שבכל דבר. כן? ואפילו לא ישראלי. כן? זאת אומרת, כל חיה, כל חי, כל צמח, יש לו את ה... כן, כל ברור. למשל, בשביל מי יצאנו ממצרים? בשביל השם? מה, הוא צריך שניצא, שניכנס? בשביל מי? בשביל מי? אני עושה בכוונה, אני כבר מדריך אותך. אם הייתי אומר בשביל מה, אז אני מרחיב לכם את השאלה. אמרתי בשביל מי? מי זה כל אחד? והילדים שלהם, של עם ישראל, כן? בשביל העם. אז אני אתן לכם חידוש. יצאנו ממצרים בשביל מצרים. בוודאי, זה מה שכתוב. אתם אמרתי לכם, אתם באים לשיעורים פה, אני מבלבל לכם את השכל.
נכון, כי אנחנו עובדים לשחל הגולים, ברגע שאנחנו בסדר.
מה כתוב? הוצאתי אתכם מצרים למען ידעו מצרים כי אני מצרים. מה אתם? מה אתם בסיפור הזה? מה אתם חושבים? קודם כל, איך קוראים לזה יציאת מצרים? אז מי יותר? מצרים. אם אנחנו היינו יוצאים, היה כתוב יציאת ישראל או יציאה ממצרים, נכון? אז מי משתחרר מהכלא של עצמו? העבד. איך נקרא מצרים? בית עבדים, זה הבית של העבדים, הם העבדים, אנחנו לא שם, אנחנו סתם היינו שם. מבית עבדים הם העבדים, הם צריכים להשתחרר, הם צריכים להיגאל. כלומר, הגאולה שהיא עוברת דרך עם ישראל, בשביל מי? בשביל המצרים, הגסים האלה שבשרם בשר חמורים. כל עוד והמצרים האלה לא יגאלו, אז הם גאולה. לא מספיק. מה אתם חושבים שהגאולה זה בשביל עם ישראל? המשיח הוא יהודי בשביל עם ישראל? מה פתאום? בית המקדש, אמרתי לכם, עכשיו, נכון? כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. רק שזה המתווך ישראל. אבל אני צריך לגאול את מצרים. יפה מאוד. כדי שנגלה, כשנגלה את הקודש שיש בתוכנו ונפסיק לעשות חיקויים של אומות העולם, אז איראן יגידו, הנה, הישראל כזה רציתי בהתחלה. מה? יהודי, אבל הוא יכול לתמוך בבית פרו. משה רבנו. איפה הוא גדל? בבית של פרו. אין לו אפילו שם יהודי. אין לו שום זהות והתייחסות לכלום. תשימו לב בפסוקים. בוא נחזור לפסוקים של שמות. אתם זוכרים קצת את הפסוקים? אני מדבר בלשון זכר, אבל אתם זוכרות את הפסוקים של שמות? וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. כן? מה זה? אתה לא יכול להגיד לי שמות? איש מבית לוי, מנער. ויקח אישה, כן, בת לוי, מנער, שאני לא יודע מי זה בכלל. מה זה הסיפור הזה? ואז שמים אותו, ותצב אחותו מרחוק. מי זה אחותו? מי זה אחותו? אתה לא יכול להגיד שם? אין שם בפסוק בכלל. למה? כלומר, הכל מצריות, כלום. מה, מי, מו, מי, איפה, למה? שאלתם את עצמכם למה? אז היה לנו רב, רב גדול, זכרונו לברכה, רב אשכנזי. כן, ליאון אשכנזי. היה לו שם ביטוי מניטו. אז הוא אומר, למה אין שמות? הוא מביא את המערל מפרד ואומר, כדי לא לתת שייכות למשה. משה לא יכול להיות זה, הבת של זה, המשפחה של זה, וזה, זה, יש לו איזה מין, כן, יחס, ייחוס. הוא בא מבית מצרי, הוא בן אדם מיוחד, הוא בשביל עצמו, אל תקשר אותו לכלום, לא יודעים מי, איש מבית לוי, בת לוי, אחותו, לא יודע מי. כל הגאולה היא נעשית בצורה כזאת. מה אני רוצה לומר לכם? אל תחפשו את המשיח איפה שאתם חושבים שהוא יבוא. אתם לא יודעים מאיפה הוא יבוא לכם. יכול לבוא לכם ולהפתיע אתכם, לצוץ ממקום של תומעה מהבית של פרעו. בואו נתרגם את זה להיום. אולי יצא מהבית של החומני שם, לא יודע, של האיראני. לא יודע מאיפה זה יראה. אני לא יודע, אני לא מכתיב להקדוש ברוך הוא איך הוא עושה את הגאולה. הוא עושה את הגאולה בדרך שלו, ואף אחד לא יגיד לו איך הוא עושה גאולה. אז אל תדריכו איפה שאתם חושבים. כן? אנחנו לא מבינים. היו רבנים גדולים שאמרו, כשהיהודים יגיעו לאנגליה, משם תבוא הגאולה. כי הרבנים הגדולים ראו את זה ברוח הקודש בתוך טקסטים. ואז אמרו, הלכו לשכנע את הלורדים החדשים באנגליה שיהודים יבואו לגור שם, כי היה אסור לגור באנגליה בגלל שבאינקוויזיציה היה גם כן גירוש מאנגליה. עד ששכנעו את אותו לורד, ואז הגיעו היהודים שם לאנגליה. זה אמת, כן? אותו רב אמר שמשם התחילה הגאולה. זה נכון. כל מה שהתחיל בחזרתנו לארץ ישראל התחיל מאנגליה. וגם כן, כן, לא, מלא חכמי ספרד. מלא חכמי ספרד שאמרו שיהיה שלטון של אנגלים בארץ ישראל. אנגלטרה, ככה כתוב שם. אנגלטרה, כשאנגלטרה תשלוט בארץ הקודש. מי ידע בכלל איפה אנגלטרה? כן, אינגלנד.
אתה אומר, הרבה דברים שאתם רואים קצת כאילו מיתוסים של דם.
נכון.
כאילו
לעם הדתיים ובכלל, כאילו נכון. אם יבוא המשיח ויגאל את הארץ, שכל עם ישראל יחזור בתשובה. כן. ובעיקר המשיח. נכון. ובעצם זה לא, כאילו אתה מקבל כל הזמן פה. למה? למה? מה הקשר? הוא יכול לבוא מהכיוון שלו, עם ישראל עושה את העבודה. את עושה את העבודה שלך. את מנסה להתקרב, את שואלת שאלות, את שואלת את עצמך שאלות היום שלא שאלת לפני. אבל איך הדברים מגיעים, זה אנחנו לא יודעים. זה לא אומר שכל אחד יעשה מה שבא לו ויברח מהכל. אני אומר להיות אמיתי. לשאול את השאלות ולא לפחד מהתשובות שמקבלים. אבל לשבור את המיתוסים, אם המיתוסים האלה הם שטויות, כן, לשבור אותם, למה לא? כשמדברים על משיח בדרך כלל זה הרבה שטויות. כי אנחנו יש לנו איזה משיח גוי בראש, שדומה קצת לאקרובט הזה, כן? הלוליאן. כן? כי אנחנו לא יודעים מה זה משיח, אנחנו לא לומדים מה זה משיח. אנחנו לא יודעים מי זה משיח. למה הוא צריך להידמות, למי הוא דומה בכלל. לאיזה שורש, לאיזה סוג של אדם הוא צריך להיות. אז אנחנו כל מיני דברים, פנטזיות על משיח וכל מיני דברים, כן? אז זה צריך לברר, זה צריך בירור גדול. הדור שלנו דורש בירור, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות לאט לאט. אנחנו לומדים רק נושא אחד פה, כן? גאולה. זה רק נושא אחד, הנושא העיקרי שיש לנו בחיים. הגאולה קיימת לפני שהעולם כבר קיים.
אני רוצה שאלה, אמרו שהמשך זה לא סוף הגאולה.
נכון.
זה התחלה של הגאולה.
נכון. נכון, בגלל זה אני אומר שזה גם לא דבר שהוא סופי. גם המשיח שהוא בא, הוא אפילו לא במדרגה שהוא יהיה אחר כך. גם הוא עולה, גם הוא חוזר בתשובה. כלומר המשיח בא במדרגה א' והוא צריך להגיע למדרגה ה'. אז יש לו עלייה תוך כדי שהוא משיח. הוא לא מגיע עם הכוח שלו ההתחלתי. כן, המערל בנצח ישראל אומר המשיח בהתחלה יהיה באותה רמה של אומות העולם. כלומר יהיה כל כך, כן, שיווי משקל בינו לבינם, שהם אפילו עלולים להרוג אותו, כתוב. ומה הכוח שלהם? אומר המערל, הריבוי. כן, הרבה, תמיד הרבה, אנחנו תמיד קצת. אלא שההבדל בינינו זה שהם בכמות ואנחנו באיכות. אבל זה שלבי. בשלבים המתקדמים של הגאולה מופיעה התשובה. כן? המתקדמים של הגאולה, זאת אומרת לא בהתחלה. תחילה בקבלת עול מלכות שמיים ואת רוחי אתן בקרבכם. זאת התוועדותנו השלמה לקודש האלוהי הגנוז בתוכנו. זאת אומרת אני יודע ויודע יותר ויותר ואני לומד שיש אלוהה בתוכי. ואני מודע יותר ויותר לאלוהי שחי בתוכי ומחיה אותי. אם אני מודע לזה, שזה יופי. כן, עד כדי כך שהבשר שלי, העור שלי, כן, החיצוניות שלי, הופכת להיות קודש. היא מגלה קודש. הגוף שלנו זה קודש. הגוף שלנו זה לא זבל. אסור לזלזל בגוף. הגוף זה חלק שהקדוש ברוך הוא ברא בשביל שיהיה לנו את הגוף הזה, נכון? אז הוא קודש, רק יש לנו בעיה. אנחנו שמים אותו בצד ומגדלים את הנשמה. חושבים שאנחנו מגדלים את הנשמה כי הגוף הוא לא יפה ויש לו תאוות. וואי, מה נעשה עם התאוות האלה? כן. אבל זה לא נכון. כשמשה רבנו מגדל את עצמו, הוא מגדל גם את הגוף שלו. ולא ידע משה כי קרן עור פניו. אפילו העור שלו מתחיל להקרין קודש. הוא צריך לשים אפילו עכשיו מכסה, כי כולם מסתכלים ואומרים לו, וואי משה, מה נהיית? העור שלך הפך להיות אור באלף. למה? כי הוא מתקן. כלומר הגוף של האדם הוא צריך להיות בריא, הוא לא צריך למות. גוף של אדם לא מת. המוות זה לא חלק מהחיים, נכון? למדנו את זה כבר. זה טעות, זה חטא. למות זה חטא. צריך רק לחיות. אין מוות. בשלבים של הגאולה כבר לא נמות, לא יהיה מוות. כלומר אנחנו נחיה בגוף. הגוף שלנו אמנם יזדקך, יהיה הרבה יותר זך ממה שהוא היום, אבל כבר לא נמות, אין מוות. ואשר הוא זה שדוחף את כל התהליך הבניין והיצירה. ומתוך כך ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. זה השלב האחרון, תשימו לב, זה השלב הדתי. השלב הדתי הוא בא בסוף, 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 שהקדוש ברוך הוא יעשה, כן? מה זאת אומרת יעשה ועשיתי? מי יכול לתרגם לי את זה? אל תדאגו לי, אני אסתדר, בסוף אתם תעשו. אני אעשה כל מיני דברים בעולם שיגרמו לכם שאתם תחזרו בתשובה בסוף. אני אעשה, הקדוש ברוך הוא, תשמחו עליי, שבסוף כולכם תשמרו את החוקים שלי ואת המצוות שלי, ואפילו שאלה שאמרו אני בחיים לא אתקרב לדת. כולכם תחזרו בתשובה. זו הבטחה אלוקית, ולא לא משקר. הקדוש ברוך הוא לא משקר, אנחנו יכולים לסמוך עליו. אז יש שני סוגים של אנשים. יש טמבלים שאומרים לו, אני יוכיח לו שאיתי הוא לא יוכל. ואז הוא לא יצליח, האדם הזה הוא באמת לא יכול להצליח. כי זה או הוא או הילדים שלו, לא, בסוף הוא חוזר. ויש את הסוג השני, אומר, תשמע, אני מעדיף להיות בקבוצה שלו. אם הוא אמר דבר כזה, לא רק שאני נכנס בגלל שאני פוחד. לא, זה לא מה שאמרתי. הפוך, אני רוצה לקיים את הבטחתו, אז מה אני עושה? אז אני מזרז את התהליך, אני חוזר בעצמי. ואז מה גרמתי עכשיו? לא רק שהצלתי את נפשי, אלא מה עשיתי? קיימתי את הבטחתו ועשיתי שאנשים יאמינו שההבטחה שלו התקיימה. כלומר, פעלתי עם אל. פעלתי איתו. גרמתי שיאמינו, זאת אומרת שהאור שלו יתגלה יותר, כי הם אמרו, היית גם יואל, חזר בתשובה. זאת אומרת, בכל התחומים זה נכון. כתוב בגאולה שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארץ ישראל, נכון? אז או שאני מחכה, או שמה שאני עושה, אני קונה כרטיס טיסה, ומביא את כל המשפחה שלי, וגר בכפר אדומים. ואז מה קרה? וירשתי את התגלות הנבואה של הקדוש ברוך הוא, באותו נביא. כלומר, פעלתי עם אל. אז עשיתי שהנבואה תקרה. היא קרתה. וכתוב שהפירות של ארץ ישראל ייתנו פירותיהם בעין יפה. אז מה אני צריך לעשות? לזרוע ולהיות חקלאי טוב, ולקנות טרקטורים, ולבנות, ולעשות שדה שהפירות שלי יהיו הכי יפים בעולם. ואז אני עושה קידוש השם, כי אני מגלה ואני אומר, הנה מה שכתוב בגאולה, הנה מה שכתוב בנבואה, אני עשיתי את זה עם הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים איך זה עובד? אנחנו לא צריכים להיות פסיביים בגאולה, בגלל שכתוב ואני מחכה שזה יקרה. לא, אני אעשה הכל כדי שזה יקרה. אז לא משנה כלום, הפוך, אני מזרס התהליך. וזה נקרא קידוש השם, כי אני מקדש את שמו. בסדר? זה דבר חשוב מאוד להבין אותו. אז קיום המצוות בפועל, לקיים, כן? תשובה מעשית מפורטת. כלומר, בסוף יש תשובה מעשית מפורטת, ממש. יש עסקים, וזה כמו סבון בפיזה פח, אימייל. בין שני השלבים הללו, נמצא שלב נוסף, כן? והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. מהו שלב ביניים זה? מה זה? כן, שמעתם שקראתי לכם את כל התהליך, הוא ככה באמצע. מהי תכונה זו של לב בשר? כלומר, מה היה חסר לנו? אמרנו שאין רע, נכון? רק חוסר של טוב. אז אם הקדוש ברוך הוא משלים לנו, כן, בהתחלה יש לנו לב אבן, והקדוש ברוך הוא נותן לנו לב בשר. אז מה זה התכונה הזאת של לב בשר? כן, בעולת ראיה מביא הרב דברי הזוהר הקדוש, שבני בשר הם אותם שירהרו בתשובה ולא יכלו להוציאה בפה. כלומר, יש אנשים, כן, שהם מהרים תשובה. רק הם, כל אחד עם הבלגנים שיש לו בראש, זה מתבייש לומר, זה לא הספיק לומר, וזה לא יודע לומר, אבל בפנים, כל עם ישראל, היום, אני מבטיח לכם, היום רוב עם ישראל חוזר בתשובה היום, בפנים. והוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע. זה כמו במצרים, כתוב, וידע השם, ולא כתוב מה. השואלים המפרשים על מה הוא מדבר, מה זה וידע אלוהים? מין ביטוי מפחיד, וידע אלוהים. אז תסתכלו שם במפרשים, ידע שכל אחד ואחד מישראל כבר הרהר תשובה, רק לא ידע חברה, איזה בושה, מה אני אגיד לו, התחרפן, גם הוא דתי, גם אתה נפלת בפח. אבל כל אחד מבני ישראל מאמין בפנים, והקדוש ברוך הוא יודע כבר. ותאמין טעמה דגהנום. הוא מסביר הרב, ככה כתוב, כן? בגלל שהם תואמים טעם גהנום. אומר הרב קוק זצ"ל בעולת ראיה, כי אף על פי שכוח המחשבה הוא עיקר האדם, נכון? אדם הוא מחשבה, זה הדבר הכי עיקרי אצלם. מכל מקום, מצד הגוף יחויב לשלמותו דיבור בשרי. כלומר, אנחנו חייבים להשתמש בבשר של הגוף שלנו כדי לבטא את הדברים. הבן שלך, הבת שלך דיבר לא יפה, אפילו אם הוא חושב טוב בפנים, אתה אומר לו, אני רוצה שתגיד לי בפה שהתבלבלת. עשית את זה בלי כוונה ותבקש סליחה מאבא או מאמא, נכון? אם זה לא יוצא מהפה, זה עדיין לא בסדר. כן? זה עדיין לא חי. לא אכפת לי שזה יאמר. למה זה כל כך חשוב לשמוע את זה? שמה? נו, אז מה קורה? מה קורה? אל מי? שזה שאמר. יש לכם מחלוקת.
אני חושבת שמי שפועל על משהו, אני אגיד את מה שאני למטה, מי שפועל על משהו צריך לתקן אצלו. זאת אומרת, זה ששאל, למה? הוא צריך לבדוק מה לא בסדר אצלו לפני שהוא...